ברוך השם שאנחנו מגיעים לפרשת פקודי, הפרשה האחרונה בספר שמות, שהיא הפרשה האחרונה בכל הסדר של בניית המשכן, כאשר התורה מתארת את העשייה, את סיום העשייה של המשכן, שהחלק הראשון שלו כבר נאמר בפרשת ויקהל, וזה מקביל לפרשת תרומה תצווה, שבתרומה, כמו שבתרומה היה את הציוויים על כלי המשכן וכליו, ובפרשת תצווה היה את הכהנים ואת ואת בגדיהם, כך פה בפרשת ויקהל זה את הכלים, ופה עכשיו בפרשת פקודי התורה יותר מתרכזת בבגדי הכהונה. והתורה מתארת את כל העשייה, כאשר הסיום שלה זה ותחל כל עבודת משכן מועד מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו, שזה סיום לכל העשיות השונות. ואז אחרי שביצעו את העשייה, יש את מלאכת ההבאה, שמביאים את המשכן ואת כולו ואת כל כליו ואת כל בגדי הכהונה אל משה, וגם על זה יש את הסיום בסוף פרק, בפרק כ"ט, והיה משה את כל המלאכה והנה עשו אותה, כאשר ציווה השם כן עשו. כן, משה רואה שהם עשו את כל הדברים כמו שהשם ציווה, ואז ויברך אותה משה. ואז יש את הציווי על ההקמה וההקמה בפועל, כאשר בסוף הספר התורה מתארת לאחר כל ההקמה שויחל משה את כל המלאכה, שזה ויחל משה, מקודם היה בתכל כל העבודות מה שבני ישראל עשו, האומנים ובני ישראל, ועכשיו בתכל ויחל משה את כל המלאכה, שהכוונה את כל מלאכת ההקמה. ואז סוף הספר, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כאשר שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן וכו'. זה הסיום של, כמו שאמרנו, של פרשיות המשכן, זה הסיום של ספר שמות, וזה הסיום של, כמו שהזכרנו בתחילת הספר, ספר שמות, שדיברנו שבשם הרמב"ן, שזה הסיום של הספר השני. הזכרנו את הרמב"ן, שספר שמות מכונה הספר השני, לא רק ספר שמות, מפני שהוא סוף, ככה גם מעריך בזה הנציב בהקדמתו לספר שמות, שהסיום של בריאת שמיים וארץ זה על ידי השראת השכינה במשכן, ולכן סוף ספר שמות זה סוף בריאת העולם, שבריאת העולם לא השלמה רק עם בריאת העולם, ולא השלמה רק כאשר התחילו כבר כל ההיסטוריה האנושית של 70 אומות ושל ישראל, ולא רק לאחר שעם ישראל כבר נוצר ויוצא ממצרים ומקבל את התורה. סוף מעשה בראשית הוא על ידי השראת השכינה, וחזר גם דייקו במדרשים את הביטוי שמופיע פעמיים פה, בתכל כל עבודת משכן אוהל מועד, שזה על העשייה, ואחרי זה ביחל משה את כל המלאכה, שזה מזכיר את הפסוקים שנאמרו ביחולו, ביחולו השמיים והארץ בכל צבאם, ביחל אלוהים ביום השביעי, שכמו ששם ביחולו זה סיום ימי בריאת העולם, כך פה זה הסיום התכליתי של בריאת העולם, שזה השראת השכינה. אנחנו גם יודעים, כמו שאנחנו נמצאים היום, שעדיין בבחינה מסוימת הסיום המלא של בריאת העולם תהיה לאחר שיבנה בית המקדש השלישי, ואז זה יהיה השלמות, שכבר לא יהיה השכינה ששרתה במשכן, כמו שידוע היא לאחר מכן בית המקדש הראשון והשני נחרבו, אבל כאשר יבנה בית המקדש השלישי, שהוא כבר יהיה מושלם, ואז כבר לא יהיה יותר חורבן, ואז זה יהיה סיום מלא של הבריאה, אבל בבחינה מסוימת, ספר שמות מסיים את הבחינה הראשונה של בריאת העולם על ידי השראת השכינה במשכן.
מה היה חסר בעצם?
איך?
מה היה חסר? למה זה לא נגמר שם? זה היסטוריה במשכן.
טוב, זה מורכב מכל מיני שלבים שעדיין ביטאו את חוסר השלמות. בין אם זה חטא אדם הראשון, שהעולם נפל. אמנם לאחר חז"ל אומרים שבמעמד הר סיני, אז עם ישראל חזר למעמד שלפני חטא אדם הראשון. אבל לאחר מכן הייתה נפילה נוספת, חטא העגל, שגרם לנפילה. הלוחות הראשונים שהם מבטאים שלמות נשברו. צריך לוחות שניים שהם לא שלמים. כן, עדיין יש פה חוסר שלמות שהעולם לא הושלם, ולכן, אבל יש עוד כל מיני סיבות רוחניות שגרמו לכך, אבל בניגלה זה לכאורה זה כל מיני מציאויות שנפילות בין שהעולם נפל, בין שעם ישראל נפל, ואכן המציאות עדיין לא שלמה.
ולכן צריך גם בית המקדש?
שגם בית המקדש הוא עדיין לא מושלם. כן, חטא העגל, חטא המרגלים אחרי זה. משה לא נכנס, המציאות שעם ישראל הלך איתה ובנה והמשיך איתה לארץ ישראל, היא לא הייתה מושלמת. וגם אם השם סלח לעם ישראל, שדיברנו על זה בפרשת כתיסה, אבל עדיין זה לא היה, לא הביא את הדברים למצב הקודם שהיה לפני חטא העגל, אלא זה רק כיפר, אבל זה עדיין ואפשר את הבניית המשכן, אבל עדיין זה לא השלמות. והשלמות נדחתה לעתיד.
השראת השכינה לא הייתה בחנוכת הבית? ביום השני?
ביום, כן.
זה פה בפרשה שלנו היום השני?
זה הפרשה שלנו.
פרשת שמיני?
זה לא פה, לא. טוב, אז יש פה מי שירצה אריכות גדולה ביחס שבין הפרשה שלנו ובין פרשת שנראה את זה אולי, אולי נדבר על זה בעזרת השם אז, בפרשת צו ופרשת שמיני, שזה שני פרשיות שמשלימות אחת את השנייה, שפה זה מתואר בצורה מאוד כללית כזאת, שמשה בונה את המשכן, ואז, כמו שמתואר פה בפסוק, ואז שורה השכינה, אבל אם הפירוט של איך זה קרה בפועל, זה מופיע בפרשת צו ובפרשת שמיני. היינו שהרמב"ן פה, ואם מי שירצה, מאוד מעריך בדקדוק של ה... של הדברים, הרמב"ן בפרק מ' פסוק ב', וכנ"ל בפסוק י"ז, מעריך מאוד, יש פה שילוב המון של פסוקים, שכל מה שמשה עשה פה, את כל הדברים האלה, ההקמה, זה התחיל לפי מה שמופיע בחז"ל, כבר בכ"ג אדר, שאז התחילו ימי המילואים, שאז משה נצטווה בפרשת תצווה, של להתחיל לעשות שיבת ימי מילואים, ומשה התחיל לפי חז"ל כבר להקים את המשכן כבר ביום בכ"ג אדר, ואז הוא בנה את המשכן, כאשר לפי חז"ל הוא כל יום בנה ופירק. מי שהיה בשריון, יש כזה דבר כזה של תרגולים, אז כל יום הוא בנה ופירק, כאשר יש שלוש דעות במדרש האם הוא עשה את זה פעם אחת ביום, שלפי הרמב"ן הכוונה כל יום בבוקר הקים ופרק, וזה עמד כל היום, או זה היה פעמיים ביום, או יש דעה אפילו שזה היה שלוש פעמים ביום, אבל את כל המשכן משה הקים ופרק מחדש.
איך אפשר פעם שלוש פעמים ביום לפרק את זה? זה כל כך אפשרי.
עוד מעט נדבר על זה, שזה היה נס, כל המשכן היה נס. כל הקמת המשכן הייתה ניסית, אז גם לעשות את זה בצורה של פעמיים ביום, זי גם היה ניסי. אבל אז זה כבר נעשה מכף ג', כך שמה שמתואר פה בפסוק, ביום החודש הראשון, באחד החודש תקים את המשכן על מועד, אומר הרמב"ן, זה הציווי של ההקמה השלמה, שהיא באמת, מה שמופיע בפרשת שמיני, היא הייתה ביום השמיני, שזה היה באלף ניסן. אבל ימי המילואים התחילו בכף ג'. אז מה שכתוב בפסוק הבא, ושמת שם את הארון העדות וסקות על הארון, זה לא נעשה רק ביום החודש הראשון. שהרי כל התיאור הזה של ההקמה, היה כבר מקו ג', גם אם כתוב בפסוק אחרי זה, והיו בכל השום שנה שאית בכלל הוקם המשכן, אבל זה כבר, זה היה ההקמה שלא הייתה לאחרי הפירוק, אבל מה שכתוב, והיה כמשה את המשכן ויתן את הזנב, זה כבר היה מהיום הראשון, מה שמתואר כבר בפרשת צו. מה שכתוב, ויחס הענן את אוהל מועד, זה היה אכן ביום השמיני. כלומר, חלק מהפסוקים פה מתארים את מה שהיה ביום השמיני, אבל ההקמה הייתה גם קודם. הרמב"ן אפילו, פה אצלנו בפרשה, הוא מביא שלוש אפשרויות, אבל הוא מביא את האפשרות שיותר נראית בעיניו, שמהיום הראשון שמשה הקים, כלומר בכ"ד ג' אדר, שאז משה הקים את המשכן ואת כל כליו, ואז הוא גם הקריב את התמיד, ואז הוא גם שם את הנרות, ושם את הקטורת, ואז הוא גם הלביש את הארון, ומשך את המשכן, ומשך את הארון, והארון ובניו אכלו את הקורבנות שהיו, וכל יום ביום היה את הקורבנות שמופיעים בפרשת תצווה, שזה היה חטאת עולה ושלמים, אל המילואים. היה את כל הקורבנות האלה, הרמב"ן אפילו מסביר שכבר שפרשת ויקרא שנאמר בה ויקרא השם ומשה מאוהל מועד לאמור, שהיה דיבור אלוקי, שבאותו דיבור אלוקי זה פרשת ויקרא בתחילת פרשת צו, ששם הם מתוארים כל הדינים של הקורבנות למיניהם, עולה שלמים אשם וחטאת וכל פרטי הדינים, מה עושים בכל דבר ודבר. לפי שיטת הרמב"ן, זה משה קיבל את הפרשיות הללו ביום הראשון של המילואים, לאחר שהוא הקים את המשכן. לא ביום השמיני, שזה ביום שלאחר מכן, בסדר הפרשיות זה כך, אלא כבר ביום הראשון, עוד לפני שהענן ירד על האוהל, וכבר השם עלה את המשכן, כבר השם קרא אל משה מאוהל מועד. אבל איזה אוהל מועד זה? זה אוהל מועד בלי הענן. אוהל מועד שהיה הוקם בימי המילואים, שלפי הרמב"ן כבר הייתה שם קדושה, ומשה קיבל שם פרשיות. רק הרמב"ן כותב שמשה, עם ישראל לא ידע האם הדיבור הזה שמשה קיבל את הפרשיות זה כמו שהוא קיבל את פרשת החודש הזה לכם, שזה הוא קיבל בלי אוהל מועד, זה הוא קיבל מן השמיים נבואה על הציווי של החודש הזה לכם, וכל הפרשיות שמופיעות בבוא וקנה לכם בפרשת משפטים וכל מה שכתוב אחרי זה, אבל פה הוא קיבל את זה באוהל מועד, אבל בלי הענן. אחרי שהענן ירד ביום השמיני, מפרשת שמיני בעל, אז זה כבר השם נדבר עמו כבר באוהל מועד, לאחר שהענן ירד על הזה. אבל לפני כן הוא כבר קיבל את המידע הזה. כך כותב הרמב"ן פה, בפרק מ' פסוק ב', ומשמעות זה שעדיין לא כיסא ענן את אוהל מועד ולא מילא כבוד השם את המשכן. ומכל מקום ביום הראשון של מילואים, כלומר בכ"ג אדר, נדבר למשה משם, מאוהל מועד, כל הפרשיות הנאמרות מתחילת ספר ויקרא עד באי ביום השמיני. אבל לא היה ענן מכסה אותו. והיו סבורים, מי היו סבורים? העם, שהיה דיבור למשה שם מן השמיים כאשר היה בארץ מצרים. אבל באמת כתוב מפורש וידבר של משה מאוהל מועד. אבל אומר הרמב"ן, אז הרמב"ן בו משחק עם הפסוקים, למרות שפה כתוב בסוף שמות ויחס ענן את אוהל מועד, אבל לפי הרמב"ן תחילת ויקרא זה מלפני. זאת אומרת שבדרך כלל הרמב"ן מאוד לא אוהב את לחלק את הוא סובר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה רק באין ברירה, אבל באופן כללי הכל לפי סדר. אבל פה הוא אומר שלא ככה, כלומר שהתורה רצתה לתאר לנו קודם כל פה בסוף פרשת שמות את התיאור על השראת המשכן. לא תיארו את עבודת הקורבנות, לא תיארו את כל העבודות, מה הוא עשה בפועל, את המנחה, כל מה שמשה הצטווה בפרשת תצווה, מה לעשות בימי המילואים. אבל בפועל, זה לא, מה שמתואר פה זה רק ההקמה והמשכן, אבל לא תיארו פה את הכל. בכלל גם לא תיארו פה שמשה הלביש את הארון, ומשך את הארון, ומשך את המשכן, לא כתוב פה את הכל. זה גם הגיוני קצת, כיוון שכמו שהזכרנו, הרי בקורבנות של המילואים שמתחילים מקב ג' אדר, כבר יש דין קורבנות מסוימים. יש דין חטאת, יש דין עולה, ויש דין שלמים. מאיפה משה יודע את כל הדינים? את כל הדינים של הקורבנות האלה? עדיין לא ידוע את כל הקורבנות. אלא אם כן נגיד, כמו שהזכרנו בעבר, שיתכן וכשמשה עלה להר בערבים הירושלים, הוא כבר קיבל את כל התורה כולה. ועכשיו זה רק, התורה מספרת, זה רק בפועל שהוא קיבל את זה עוד פעם בלמעשה, אבל הוא קיבל את הכל כבר למעלה, והוא כבר ידע שיש כל סוגי הקורבנות וכל הדינים הפרטיים של כל אחד ואחד. אבל זה אפשרות ככה להסביר את זה. כן, אבל אם לא נגיד ככה, אז ההיגיון אומר שכמו שהרמ"ן אומר, שביום הראשון הוא בנה את המשכן, ועדיין הוא מצווה גם להקריב קורבנות, אבל הוא לא יודע איזה, ואז בא אליו הדיבור את הקורבנות, ואז אחרי הדיבור הזה הוא הלך והקריב את הקורבנות של ימי המילואים, לפי הדינים הספציפיים של דיני ימי המילואים. טוב, זה הכללי. רציתי להתעכב פה על כמה וכמה נקודות, שלוש ארבע נקודות בפרשה הזאת. כמו שהזכרנו שמשה הביאו אליו את הכל אחרי שעשו והביאו, ויברך אותם משה. מה ברך אותם? רש"י. נכון. אז רש"י מביא את המדרש רבה. שאומר ש יש שתי דעות במדרש רבה, מה ברך אותם? במדרש תנחומה, במדרש רבה, במדרש מביא מדרש תנחומה. רבי מאיר אומר, אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, והם אמרו והיא נועם השם אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננו. ורבותינו אמרו השם אלוקי עבדכם יוסף אליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר דיבר לכם. אז יש שתי הסברים בין רבותינו ובין רבי מאיר. רבי מאיר דיבר, בוא נראה את שני הנקודות הללו. שרבי מאיר אמר, הוא אמר, יהי רצון שתרשה שכינה במעשה ידיכם. והם אמרו, והיא נועם השם. יש פה הדגש, שאני חושב שהוא הדגש חשוב, שזה במעשה ידיכם. אחת הנקודות המייחדות את כל מעשה המשכן, והזכרנו את זה כמה פעמים, זאת העשייה. גם חז"ל אומרים פה, בכמה וכמה פעמים, שליצני הדור, יש פה איזה כינוי כזה מאוד מעניין, אמרו ליצני הדור, וכי אפשר שהשכינה שורה על ידי בן אמרם? כאילו שכינה זה תשרה על ידי בן אמרם? למה מדגישים בן אמרם? האם גם בן אמרם זה כינוי מכובד, כיוון שאמרם היה גדול הדור שמת בעתיו של נחש, הרי היה צדיק. אבל האם בן אדם, גם אם בן אמרם יכול להשרות שכינה במעשה ידינו, האם הקדוש ברוך הוא ירד מן השמיים לפה, ו- וכי זה אפשרי? באמת זה הפלא. הפלא הגדול זה השכינה שורה במעשה ידינו. כלומר, המיוחד, כמו שהזכרנו את זה בעבר, שהתורה, למה התורה מפרטת את כל השלבים, את הציווי למשה, משה מצווה את את האנשים, האנשים תורמים, נודבים, מביאים, האומנים, משה מצווה את האומנים, האומנים בונים, מביאים אל משה, משה מקים. הכל התורה מתארת את המעשים. החידוש הגדול של השכינה, שהיא נובעת מהמעשים. כלומר, אנחנו עושים מעשים לשם שמיים, ועשו לי, לשמי, בית קדושה, אנחנו עושים מעשים, והשכינה שורה במעשה ידינו. זה הפלא הגדול. עד עכשיו, זה הכל השם עשה מעצמו. השם ברא את העולם, בלעדי שאף אחד, לא שאל אף אחד, ועשה את זה מרצונו. יציאת מצרים, היה כביכול אנחנו היינו נפעלים, השם גאל אותנו ממצרים. קריאת ים סוף, אפילו לא התפללנו, השם קרא את הים ואתם תחרישו. מתן תורה, השם נתן לנו את התורה, אפילו כפה לנו הר כגיגית. פה יש דבר אחר, אתם עושים, אתם נודבים, אתם בונים, ועל גבי מה שאתם עושים תבוא השכינה ותשרה. שאולי זה מקביל ללוחות השניות, שמשה מפסל, והקדוש ברוך הוא בא וכותב, שאולי לפי חז"ל זה אולי מדרגה פחות מאשר הלוחות הראשונים, שהיו יותר מושלמים. לכן הם התפללו, המשה התפלל עליהם, אחרי שהוא ראה את ההתנדבות, ואת העשייה, והתורה מדגישה את הדיוק, משה ראה שעשו את כל המלאכה, כאשר ציווה השם אותם כן עשו. היה פה דיוק בין מעשה בני האדם ובין מה שהשם ציווה. דיוק במידות, דיוק בכוונות. חז"ל אומרים, כמו שהזכרנו, שבצלאל ידע לצרף אותיות שנברו בהם שמיים וארץ, והוא ידע לכוון בכל כלי את הכוונות האלוקיות המקבילות בשמיים. אז זה הברכה. הברכה היא שיהיה רצון שתשרה שכינה במעשה אתכם. כלומר, שהפלא הזה שאנחנו עושים משהו והקדוש ברוך הוא משה את שכינתו בתוכנו, זה הפלא. וזה מה שהם אמרו. לכן אגב, כל מוצאי שבת אנחנו אומרים את זה. כלומר שבמוצאי שבת לקראת נכנסים למאה המעשה, אז אנחנו אומרים ויהי נועם השם אלוקינו, כדי שאז מתחילים ממאה המעשה, שנזכה שנועם השם, שזה כינוי לשכינה, שנועם השם יהיה עלינו מעשה ידינו קולוננו, שנזכה שכל מעשה ידינו שנעשה בבששת ימי המעשה, נזכה שלא רק תהיה לנו סייעתא דשמיא, אלא שתהיה שכינה במעשה ידינו.
זה
הברכה
של משה או
שהם שמנו להם? זה משה, זה ביחד. משה אומר, יהי רצון שתשכינה במעשה ידיכם, ולפי המדרש הם אמרו, ויהי נועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו קולנו עלינו, ומעשה ידינו קולנו. זה תשובה שלהם. כמו אמירת אמן. מה שהברכה הראשונה של לפי רבותינו, שאמרה יוסף עליכם ככם, באמת זה לא ברור, מה זה הברכה הזאת? ויברך אתכם, על איזה ברכה מתכוונים? אז הגמרא, זה מופיע בתוספתא, גם המחלוקת הזאת, אבל שם זה מופיע בצורה יותר מפורשת.
אפילו רש"י לא מזכיר את הרבותינו.
רש"י לא מזכיר, רש"י מזכיר את ה...
כאילו
זה. אז מה?
לא, גם...
טוב, אז רש"י, זה מופיע במסכת מנחות, בתוספתא. פרק זין מופיע אותה מחלוקת. אז פה מופיע, פה זה מופיע מבחינת הדעות הפוך. חכמים אומרים, אמר להם תשרי שכינה על מעשה ידיכם, רבי מאיר אומר, כך ברכן, השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. זה מה שמופיע אצלנו במדרש תנחומה, אבל פה בתוספת יש תוספת. אמר להם, כשם שנתעסקתם במלאכת משכן ושרתה שכינה על מעשה ידיכם, כך תזכו ותבנו לפניו בית הבחירה, ותשרה שכינה על מעשה ידיכם. והם אומרים, והנה עם השם אלוקינו עלינו. כלומר שלפי הרבותינו, משה כבר ידע והבין שהמשכן הוא זמני, הוא רק לתקופת המדבר. אבל משה כאילו כבר מבטא בטוח, כמו שבניתם ושרתה שכינה, איך משה ידע ששרתה שכינה זה עוד לפני שהענן ירד, לפני ההקמה ולפני, זה רק כשמשה ראה שהם כאילו את המלאכה, אבל כנראה שלפי חז"ל, שיש דעות כמה זמן לקח בניית המשכן של האומנים, יש דעות האם זה היה חודשיים, מי' תשרי עד כפאי אלול, הכפאי כסלב, זה מה שמופיע במדרש, יש דעה שזה היה עד א' אדר, עד היום, כאילו לפי דעה אחרת במדרש, בא' אדר סיימו את המשכן, את העשייה שלו, אבל גם זה משהו פלאי, המהירות, והרי יש שם המון אומנויות, המון דברים, המון מוצרים היה צריך, הרבה מוצרים, הרבה דברים. משה מבין שהעשייה הזאת של כל הדברים, כמובן בצורה כזאת מהירה, ודאי שהיא מבטאת שיש פה שכינה במעשה ידיכם. הוא בטוח שתשרה שכינה. ועכשיו הוא כבר מתפלל להם, לא על עכשיו, הוא מתפלל להם, כך תזכו ותבנו לפני בית הבחירה ותשרה שכינה. כלומר, זה כבר משהו עתידי, שכמו משה מברך אותם על כלפי העתיד, היינו שתשרה שכינה גם במקדש, פה באמת זכיתם שמעשה ידיכם אפשרו שהשכינה תשרה עליהם. יהי רצון שגם בבית הבחירה, שזה כמובן ייקח עוד כמה וכמה שנים, למרות שפה זה עוד לפני חטא המרגלים, אבל אולי פה לפי חז"ל כבר משה יודע, אולי יודע, משה מדבר שתשרה שכינה עליכם, אבל משה הרי ציפה להיכנס לארץ ישראל לפני חטא המרגלים. אבל משה מתפלל שתשרה שכינה על מעשה ידיכם, אולי כמו פה, שבסופו של דבר משה לא היה שותף בעשייה, משה רק היה שותף בהקמה, עוד נראה את זה עוד מעט, אבל שתשרה שכינה בבית הבחירה, כלומר כבר משה מברך אותם כלפי העתיד, לא רק כלפי ההווה. אולי זה מה שהסיבה שרשי לא הביא, כמה שלדבר יותר פשוט שברך אותם כלפי ההווה, כלפי העתיד, זה יותר, זה דרש כזה יותר, יותר הפשט הוא שהוא ברך אותם על עכשיו. בהמשך, השם מצווה את בני ישראל, את משה רבינו, ביום החודש הראשון, באחד החודש, תקים את משכן אוהל מועד. מתי זה יום החודש הראשון? זה א' ניסן. אז השאלה היא למה? למה? הרי כמו שאמרנו לפי המדרש, שמשה הם סיימו את הזה בכפאי כסלב והזדרזו כל כך הרבה, לקח להם סייעתא דשמיא אפילו להספיק תוך חודש ושבוע, כמו שאמרנו מי' א' עד כפאי זה חודש ושבועיים, לבנות את כל הכלים שבמשכן. אז השם אמר למשה, לא, עכשיו שהמשכן יעמוד מפורק, המשכן יעמוד מכוסה בגשמים של החורף עד א' ניסן. כלומר, כאילו למשה בעצם לא ידע, אולי חשב שאחרי שהם עושים את העבודה יבנו אותו, אבל השם אומר לו לא, ב' א' ניסן. אבל למה להמתין כל כך הרבה זמן? אז גם במדרש תלחומה וגם במדרש רבה וגם במדרש תלחומה מביאים וגם אז כתוב שגם הקדש לא מביא שליצני הדור גם כן אמרו למה זה כל כך מחכים, לכמה חודשים נגמרה, עשו את המשכן בחדבר ובשמחה, לכמה חודשים נגמר מלאכת המשכן? רבי שמואל בן נחמן אומר, בשלושה חודשים נגמר מלאכת המשכן, תשרי חשוון כסלב, והם מונח מופרק טבת שבט אדר, וימידו באחד בניסן. רבי חנינא אומר, באחד באדר הייתה נגמרת מלאכת המשכן. למה? שמלאכה שנעשית בקיץ ביום אחד, נעשית בחורף בשני ימים. למה לא עמד מיד? אלא מפני שחשב הקדוש ברוך הוא לערב שמחת המשכן בשמחת היום שנולד בו יצחק אבינו, לפי שבאחד בניסן נולד יצחק. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי לי מרב שמחתכם, שמחה בשמחה. וגם פה כתוב, הרי לו יצנה הדור מערירים, מרנונים, ואומרים, למה נגמרה מלאכת המשכן ולא עומד מיד? ולא היו יודעים מה חשבתו והעצתו של הקדוש ברוך הוא. כן, יש פה גם איזשהו הסבר אחר, באמת במדרש רבה לא כתוב שזה יום, לא כתוב ברור מתי זה יום שנולד בו יצחק, כתוב שיצחק נולד באזור פסח, ככה רש"י מביא, כשבפסח באו המלאכים לאברהם ואמרו לו כעת חיה, סימנו לו ואמרו לו כעת חיה שנה הבאה עשרה, ואז משמע שזה היה בפסח, אבל במדרש רבה כתוב שבחודש שנולד בו יצחק, אבל פה כתוב ביום שנולד בו יצחק, כאילו משמע שיצחק נולד באלף ניסן, אז משמע שהבנייה של המשכן, השם, זה גם ביטוי מאוד מיוחד, שהשם רצה שהמשכן ייבנה ביום שנולד יצחק, כדי לערב שמחה בשמחה. מה זה לערב שמחה בשמחה? כן, אמנם חז"ל אומרים שביום שנולד יצחק, שמחה גדולה הייתה בעולם, שאברהם ושרה שהילון נולד עם ילדים, סוף סוף נולד עם ילדים, והייתה שמחה גדולה בעולם, הרבה עקרות נפקדו, הרבה דברים נפקדו. אולי גם יצחק מבטא שמחה, כמו שכל השומרה יצחק לי, יצחק מבטא שמחה, צחוק רב בעולם. אבל מה העניין באמת שדווקא המשכן ייבנה, יהיה לערב את השמחה של השראת השכינה בשמחה של לידתו של יצחק? אז אולי זה קצת במה שדיברנו על העקדה. דיברנו על זה אז בנושא של העקדה, שהעקדה היא היסוד של כל הקורבנות. העקדה, היו קורבנות כמו שהזכרנו כבר לפני אברהם ויצחק, הזכרנו את אדם הראשון, קין והבל, נוח, אבל העקדה זה הביטוי של הקורבנות של עם ישראל, שזה איזשהו עניין של קירוב של כל ההוויה לאלוקות. כלומר, כאשר יצחק מוכן להקריב את עצמו כקורבן, הכוונה את כל החיים שלו לקורבן, זה מדרגה כזאת שעם ישראל בעתיד הוא יישם אותה במציאות שלו עם כל ההוויה שלו, שכל המציאות יתקרב אל השם. ולכן יצחק הוא היסוד לנקודה הזאת של המוכנות לקרבה הזאת אל השם. זה הקורבן, זה הקרבה להשם, אבל לא רק איזושהי קרבה אישית, אלא קרבה של כל החיים, כל ההוויה. כאשר עם ישראל, התפקיד שלו, העולמי שלו, התפקיד של כל המשכן, זה אומנם שמצד אחד השם ישרה את שכינתו על התחתונים, והשם כביכול ירד לתחתונים וישרה את שכינתו בתחתונים, אבל זה כמובן ליצור מצב שהמציאות של התחתונים היא לא תישאר כמו שהיא והשם ירד אלינו, אלא כל המציאות של העולם הזה היא תתעלה ותתקדש ותהיה שייכת לאלוקות, היא תהיה קדושה. ולכן יצחק, שהוא עשה את זה בשיא השיאים, הוא זה שמגלה שכל החיים מטרתם, המטרה האידיאלית של החיים זה עבודת השם, זה קרבה לשם, זה שייכות להשם. ולכן יצחק, כמו שאנחנו יודעים, הוא נקרא עולה תמימה. לכן גם המזבח, אפרוש של יצחק, הוא מונח מתחת למזבח. יצחק עשה את זה בהר המוריה, יצחק הוא קשור לבית המקדש. ולכן גם פה הנקודה הזו של לערב את השמחה בשמחה, הכוונה של לערב את השמחה של הידתות של יצחק, ששיא השיאים של יצחק, הוא עקדת יצחק, הוא הביטוי שלו שהוא שייך להשם והוא עולה תמימה, זה מה שהשמחה של יצחק, שכאשר צאצאיו של יצחק, עם ישראל יוצא ממצרים ומקבל תורה ובונה את המשכן והשם אשרה את השכינה, זה הביטוי של זה השלמה, יציאה לפועל של כל הרעיון של עקדת יצחק. לכן לערב את שמחת את השמחה, כלומר מגדירים פה שהמציאות של השראת השכינה היא לא רק איזושהי השראת השכינה, אלא היא שמחה, זה שמחה גדולה בעולם, בעם ישראל, כמו שמופיע בפרשת שמיני, וירונו כל העם, כל העם שמח שהמציאות הגיעה לשלמותה, ולכן זה קשור לשמחתו של יצחק, שהוא זה שהגיע לה, הוא זה שהראה את הדבר הזה. כן, אולי זה גם הנקודה, מה שאברהם אמר, השם יראה, בהר השם יראה. כלומר שהמציאות של המשכן זה השם יראה. כלומר, השם במשכן, השם רואה אותנו, השם מסתכל עלינו, השם נמצא איתנו. זה השם יראה. ואנחנו גם במקדש, כל אחד הוא מגיע ונראה אל השם. כלומר, זה מבטא את שני הצדדים. אנחנו נראים אל השם, והשם רואה אותנו. כלומר, שבמשכן יש את החיבור המושלם בין האלוקות ובין עם ישראל ובין העולם כולו. לכן זה, הביטוי הזה, להרד שמחה בשמחה. כלומר, שזה שילוב בין המקור של הקדושה הזאת, שזה עקדת יצחק, ובין היציאה לפועל של הדבר הזה, שזה שמחת השראת השכינה. זה הנקודה של א' ניסן. בהמשך יש פה ביטוי שכשמשה מקים את המשכן, אז כתוב בפרשה, ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן, ויקם משה את המשכן ויתן את הזנב. מה זה הביטוי הוקם המשכן? הוקם ויקם. מה זה הוקם? איך הוקם? לכאורה הוקם, הכוונה שמשה הוא זה שהקים אותו. אז מה זה המילה הזאת הוקם? כאילו משהו בלשון סביל כזה. אז יש כמה הסברים. למה משה בפרט הוא זה שהקים את המשכן? אז רש"י, זה גם מדרש תנחומה שאומר, היא אמרה שמביא את זה פה על התורה בפסוק למד ג', טוב, בכל אופן בתנחומה כתוב, אמר לקדוש ברוך הוא למשה, לפי שהיית מצר שלא היה לך עשייה ולא חלק במלאכת המשכן. המדרש פה מתאר שעוד לפני שהביאו את זה למשה, אז האומנים ואנשי העבודה ניסו להקים את זה בעצמם ולא הצליחו. באמת השאלה היא, ננסו לעשות תרגולים ולא הצליחו. כמה שגמור מלאכת המשכן, הלכו אצל חכמי לב, אמרו להם, מה אתם יושבים? מעמידו אותם אתם את המשכן ותשא שכינה בינותינו. היו מבקשים לעמידו, ולא היהודים ולא יכולים לעמידו. וכשהם חושבים לעמידו, היה נופל. הלכו לבצלאל ואליהו ואמרו לו, כמו בואו אתם, עמידו המשכן שאתם עשיתם אותו, שמא על ידכם ראוי לעמוד. התחילו גם הם לעמידו, ולא יכלו. התחילו משיחים, אומרים, מה עשנו בן אמרם? הוציא את ממונו במשקל הזה והכניס אותנו לכל התורך הזה. ואמר לנו שהקדוש ברוך הוא יורה מן העלונים ושורה בתוך יריות עיזים. ולמה לא יכולים לעמידו? באמת למה לא? אלא שהיה משה מצר על שלא נשתתף הוא עמהם במלאכת המשכן. הנדבה על ידי ישראל, המלאכה על ידי בצלאל ואליהו. ולפי שהיה משה מיצר, העלים הקדוש ברוך הוא מהם ולא היו יכולים להעמידו. ואז נכנסו למשה ואמרו לו, אולי אתה תקים? ואז משה הקים אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לפי שהיית מצר שלא יכול לעשייה ולא יכול למשל, לפי כך לא יכולו תרחמים לידו בשבילך, כדי שידעו ישראל שאם על ידך אינו עומד שוב אינו עומד לעולם, ואני כותב הקמה אלה על ידיך, שנאמר והיה כמשה את המשכן. כן, אז לפי ההסבר הזה, משה הקים את המשכן, השם דאג לכך שמשה עבודת ההקמה תהיה על ידו. אבל מה זה הוקם ויקם? אז במדרש ממשיך. אמר משה ריבונו של עולם, איני יודע איך להקים לעמידו. גם אני לא יודע איך להעמיד אותו. כלומר, זה, אולי זה היה מצב, זה, לא, לא, לא שהיה פה איזשהו, אולי צריך איזה מהנדס בניין. כנראה, אני לא יודע איך להעמיד אותו מבחינת, אולי בגלל הקושי, זה הקרשים גדולים. אמר לו, עסוק בידיך, ואתה מורה לעמידו. והוא עומד מעליו, ואני כותב עליך שאתה הקם אותו, שנאמר, והיא ביום השמיני באחד החודש הוקם המשכן ומי העמידו משה שלמה והיה כמשה את המשכן. כלומר בעצם המדרש כותב פה שהמילה הוקם באה לומר שלא רק שמשה זכה להקים את המשכן בגלל שהוא לא עשה שום דבר אחר, גם משה בעצמו גם הוא לא היה יכול להקים את המשכן לבד. בכלל זה פלא, האם משה לבד הקים את המשכן? אף אחד לא עזר לו. כלומר הוא ממש לקח לבד את כל הקרשים והעמיד אותם ושם את הבריחים של העמודים, הכל עושה לבד, הוא שם את כל העיריות הענקיות האלה הכל לבד. פה כתוב לכאורה כן, והיה כמשה את המשכן, משה את הכל, אבל איך משה יכול לעשות לבד? כאילו מה שהשם רצה שמשה הוא זה שיעשה את המשכן. כן, אבל המדרש אומר שבעצם משה בעצם גם הוא בעצמו לא יכול היה להקים את המשכן. היה פה איזשהו שילוב של מייס הנס. אם דיברנו שגם בעשייה המהירה היה נס, אבל בהקמה היה עוד יותר נס, שכביכול זה היה נראה כאילו משה מטפל בהקמה, אבל באופן אמיתי המשכן הוקם על ידי מעשה שמיים ולא על ידי עצמו. גם המדרש תנחום המופיע אותו דבר, והמדרש רבה ולא תאמר משה העמידו, אלא המשכן עשו בו ניסים ועמד מעצמו, שנאמר הוקם המשכן. כן, כל המשכן אם כן היה ניסי. כלומר משה בעצם, יש אולי גם ביטוי כזה כמו החזל אומרים על אהרון, שאהרון נשא את נושאיו. כלומר אהרון לכאורה סחבו אותו, בני קהת סחבו את אהרון בכתף איסאו, אבל חזל אומרים שלכאורה זה היה נראה כאילו שהם נוסעים, אבל בעצם אהרון עשה את נוסעיו. וזה לפי חזל, זה לא היה רק בתקופה הזאת. חזל אומרים שבמעשה של דוד, שהביא את אהרון מקריית יערים, מאזור בית שמש, מבית עובד אדום הגיטי לקריית יערים, שהביא את אהרון אליו, ואז אהרון נפל מעגלת הבקר, ועוזה רצה להרים אותו, ואז הוא נהנה שהוא מת. למה הוא מת? הרי לכאורה אהרון נפל, אלא שלא, אהרון לא נופל, אהרון הוא נושא את נושאיו, ולכן לא היה צריך לקיבל להקים אותו. יש פה ניסים גדולים שכאילו היו כל הזמן במשכן. המדרש ממשיך, ואם תמה אתה על זה, על הנס הזה שכאילו משה בעצם כאילו היה נראה כמקים, אבל בעצם המשכן עמד מעצמו, הרי שלמה כשבנה בית המקדש הוא נבנה מעצמו. אמר אבונה בשם רבי יוסי, הכל מסיים אותו כשבנה את בית האלוקים, הבריאות והרוחות שנאמר מיד שכתוב, והבית בהיבנותו אבן שלמה. כתוב בהיבנותו, מסע נבנה ומקבות והגרזן, כל כך זה לא נשמע בבית בהיבנותו, מעצמו היה נבנה, לבחר במעשה ניסים נבנה. וראה כשהוא קם המשכן במעשה ניסים עמד, אבי והביא את המשכן. כן, אז התורה מתארת פה שהמשכן נעמד, בכנל גם מקדש שלמה חזל אומרים שגם הוא נבנה במעשה ניסים. כלומר שהיה נראה פה איזשהו, לכאורה עם ישראל כן פעל איזשהם פעולות לצורך הבניין, אבל הפעולות בפני עצמם לא היו יכולות לעשות את זה, היה צריך פה שילוב של מעשה ניסים. אולי זה קשור לשאלה, איך אפשר לכאורה לסמוך על הנס בסיטואציה כזאת, כאשר אז מלם השם אמר למשה תעשה אתה כדבר הזה, אבל אולי בגלל שהשם אומר למשה תהיה ככה. אולי זה גם הנושא הזה של שקשור אולי באופן יותר מיוחד למשכן ולמקדש של שלמה, הוא קשור גם לאיזושהי סוגיה מאוד עתידית, הסוגיה של איך יהיה בית המקדש. יש הרי מחלוקת גדולה על בית המקדש השלישי, האם הוא ירד מן השמיים או כפי הפשט שהוא יש מצווה לבנות אותו והוא ייבנה על ידי על ידינו או על ידי מלך המשיח. יש הרבה סוגיה גדולה בתורה, בפוסקים, באחרונים, שיש כמה וכמה ראשונים, רש"י במסכת סוכה וכנ"ל תוספות, מתוך איזושהי סוגיה, ויש גם מדרשים שמשתמע מהם שבית המקדש השלישי ירד מן השמיים, כמו שאנחנו אומרים בשירת הים, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. כאילו משמע מבינים שבית המקדש השלישי אכן ייבנה על ידי ידיו של הקדוש ברוך הוא. אבל זו שאלה, כבר הזכרנו, האם מקדש השם כולו יודעך הכוונה בית המקדש למטה או בית המקדש למעלה. אבל יש כאלה דעות שגם זה מתייחס לבית המקדש של למטה, שהוא ירד שלם מן השמיים. יש הרבה שמחכים לזה, לכן אומרים שאסור לנו להתאפל שום דבר בבית המקדש, כיוון שאנחנו בטוחים שכשיגיע הזמן הקדוש ברוך הוא יוריד לנו אותו שלם. זה באמת נשמע כמו איזשהו דבר פלא שירד בית מקדש שלם מן השמיים. עד היום לא היה כדבר הזה מעולם. מקסימום היה תלוחות שהשם כתב אותם השמיים והביא אותם ונתן אותם למשה, לוחות כתובים. אבל שבית מקדש שלם ירד כמו שהוא מן השמיים, עם המבנה, עם הלוחות, עם השולחן ועם המנורה, זה נשמע דמיוני. לכן יש כאלה שלא מסבירים את זה כפשוטו, אלא מסבירים את זה שאנחנו נבנה למטה, ואולי השם יכניס את בית המקדש מלמעלה. בית המקדש של למעלה הוא שנמצא למעלה, כמו שהזכרנו הרבה פעמים, בית המקדש למעלה מכוון כנגד למטה. השם ישרה את המשכן של למעלה, יוריד את הרוחניות שלו למטה, ויהיה חיבור בין המקדש למעלה למקדש למטה, אבל עדיין צריך לעשות גם למטה. האם זה יהיה כמו פה שאנחנו שמשה כאילו כמו שמשה ושלמה הם כאילו בונים והשם מתערב במעשה הזה שלו? אולי זה גם יהיה בעתיד, למרות שחזל אומרים שהמקדש השלישי הוא יהיה יותר מעשה שמיים מאשר הראשון והשני, ובגלל שהוא יהיה מעשה שמיים זה מה שמבטיח את העובדה שהוא לא יחרב יותר, כמה שמעשה בני אדם הם נחרבו, אבל מעשה אלוקי הוא נשאר נצחי, הוא לא יחרב לעולם. אבל יש אפשרות אולי להסביר, כמו שיש בגמרא במסכת כתובות בדף A, גמרא שאומרת על הפסוק מקדש השם כוננו ידיך, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ, שבשמיים וארץ נאמר אף ידי יסתה ארץ וימיני טיפחה שמיים, ובצדיקים נאמר מכון לשבטך פעלת השם מקדש השם כוננו ידיך. איפה כתוב בפסוק הזה שזה מעשה צדיקים? כתוב מקדש השם כוננו ידיך, משמע שהקדוש ברוך הוא בונה את זה בעצמו. איפה כתוב שזה מעשה צדיקים? רש"י מביא מקדש מעשה ידי צדיקים, אבל איפה, הרי להפך הפסוק אומר מקדש השם כוננו ידיך. אבל יכול להיות הכוונה היא שיש מציאות של צדיקים עליונים שהם כל מה שהם עושים זה כבר ברור, הם כולם בטלים, הם כולם כאלה קדושים, כאלה עליונים, שכל מעשה שהם עושים זה מעשה שמיים, זה ביטול האלוקות המוחלט, שכל פעולה שהם עושים כבר
אפילו גם הרצונות שלהם, המחשבות שלהם, הדיבורים שלהם, מעשי ידיים שלהם, כיוון שהם כולם כבר בטלים לאלוקות, אין להם כביכול שום רצון עצמי, אז כל פעולה שהם עושים זה האלוקות, הם התבטלו לאלוקות, ועכשיו כל פעולה שהם עושים זה האלוקות שמתגלה בהופעתם. ממילא צדיקים כאלה שיעשו את המקדש, למרות שהם עושים את זה כביכול על ידי מעשה ידיהם, אבל אני יכול לומר על זה מקדש השם קונו ידיך, ושגם הידיים שלהם הם ידי השם, כיוון שהם בטלים כולם, אין בהם שום שיעור לרצון עצמי, כל כולם זה אלוקות, ולכן דבר כזה הוא יישאר לנצח, כיוון שכל כולם זה אלוקות, אבל זה יכול להיות שזה כן יהיה על ידי מעשיהם. אפילו חז"ל אומרים שאפילו גם משה, זה גמרא במסכת סוטה, שאומרת שבדף ת' שהגמרא מביאה שמשה ודוד הם היו כאלה צדיקים שכל המעשים שהם עשו לא נפלו לידי גויים והם נגנזו, כלומר שהם נשארו נצחיים. לכן משכן כל מה שמשה בנה במשכן, למרות שלפי חז"ל הוא לא בנה בעצמו, אבל מהשראת ציוויו והשראת רוחו, כל המעשים שלו, המשכן, הקרשים והאדנים, אחרי שנבנה המקדש, אז כל המשכן הוא נגנז, לא נגעו בו גויים, הוא נגנז, כלומר שהוא נשאר נצחי, אבל הוא לא נפל, הוא לא נחרב. כנ"ל דוד המלך, שהוא בנה את השערים של המקדש, אז חז"ל דורשים ותבעו בארץ שעריה, שהשערים שדוד בנה, גם הם לא נגע בהם גויים, אלא הם תבעו בארץ. גם לפי חז"ל, אהרון, דיברנו על זה בעבר, שאהרון, שהיו בו הלוחות, אז הוא נשאר, יושיע המלך גנז אותו. כיוון שאהרון גם כן שהוא נשאר בקדושתו, חוץ מאהרון כל הכלים האחרים הוחלפו כשנבנה המקדש. אבל אהרון שמשה בנה הוא זה שהיה בשילו, והוא זה שהיה אחרי זה באוהל של דוד, והוא זה שאחרי זה נכנס למקדש. לא היה אהרון אחר. אהרון הזה נשאר ממשה רבינו עד יושיע המלך, ויושיע המלך גנז אותו במחילות שהוא בנה מתחת לבית המקדש. אז דברים קדושים עליוניים נשארים נצחיים. ולכן כמו שאמרנו, כמו שאצל משה ודוד, שהם היו כולם בטלים לאלוקות, אז מה שהיה להם זה נשאר לנצח, כך צדיקים יהיו כבית המקדש השלישי, יכול להיות שיבנה על ידי צדיקים כאלה גדולים, ואז אולי זה לא יהיה, זה אולי גם יחשב, הנס הזה שחז"ל אומרים פה בהוקם המשכן ואצל שלמה, שהם עשו, וזה בעצם היה מעשה ניסים, אולי שם זה לא יודע אם זה יוגדר מעשה ניסים, אבל כמה שהם כאלה קדושים עליוניים, אז על ידי זה כל הפעולות שלהם יחשבו כפעולות של הקדוש ברוך הוא, ואולי במובן הזה זה יהיה יותר מאשר המעשה הזה של מקדש ראשון ומקדש שני. טוב, אנחנו לא יודעים לחלוטין איך זה יהיה בית המקדש השלישי, אבל מובטחה לו ודאי שהוא יהיה שלם במעלה. עדיין המחלוקת הזאת היא שרויה בעינינו, ומזה נובעים הרבה גישות בימינו איך להתנהל מול הר הבית ובית המקדש וכל היחס לעבודות, הרבה מחלוקות בין אחרונים שהגישות נובעות האם זה ממעשה ידינו, כמו שהזכרנו שכל המקדש, כל השראת שכינה היא תלויה במעשה ידינו, כמו שאמרנו שתשרה שכינה במעשה ידיכם, אז זה תלוי בנו בתרומה, בבנייה, בהקמה, בבנייה, ואז שורה השכינה, וזה תנאי בהשראת שכינה למטה. אם כביכול הוא ירד מלמעלה, אז זה לא יהיה רצון שתשרה שכינה במעשה ידינו, זה בא אלינו כמו שאר הדברים. אז מצד אחד צריך מעשה ידינו כולנו, ומצד שני יש פה איזשהו משהו שמיימי ש יגרום למצב כזה שבית המקדש השלישי יהיה מושלם יותר מהמשכן ומקדש ראשון ומקדש שני, ומכוח השלמות הזאת שלו אז לכן הוא גם יהיה נצחי ולא יחרב ותשרה שכינה בעולם. אבל אנחנו לא יודעים עד הסוף, ולכן זה מה שכתוב כאן בסוף במדרש רבה, בסוף הפרשה פה,
טוב, אולי בסוף התנחומה, במדרש רבה, כן, מביא בסוף הפרשה על השמחה שיש בירושלים. כמו שאמרנו שהשם רצה לערב שמחה בשמחה, אז כן, אז מתארים את השמחה שיש בבית המקדש, שלכן ירושלים יקרית יפנות מסוס כל הארץ. ירושלים יקרית צי השמחה. והמדרש מסיים, משחרב בית חווה ירושלים ערבה השמחה וגלה מסוס כל הארץ. מהו ערבה? חשכה, כמו ויהי ערב. בעולם הזה שבק מסוס כל הארץ. וכשיבנה הקדוש ברוך הוא את ירושלים, הוא מחזיר לתוכה את כל השמחה. כל השמחה שמאז היא לא במצב השלם שלה, אז כשיבנה המקדש בירושלים תחזיר את השמחה. שנאמר, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חובותיה, ועשה מתברא כעדן, והרבתה כגן השם, ששון בשמחה ימצא בה, תדע בכל זמרה. כלומר, שהשראת השכינה היא השמחה השלמה שתשרה על עם ישראל, על העולם כולו, וכמו שהזכרנו, זה שיא השיאים של בריאת העולם, וזה יהיה גם שיא השיאים של השכינה שתהיה בעתיד לבוא.